לצופים ולצופות, אנחנו נפגשים שוב בפרשת
שלום.
השבוע. ו... אבל זה משודר כל השבוע, אנחנו לא צריכים להגיד שבת שלום.
לא, לא, להגיד שבת שלום, בסדר.
אבל אנחנו מתחילים שבוע, יותר נכון אפילו, אבל אנחנו בפרשת וירא. ופרשת וירא מתחילה עם אזכור של האבות. זאת אומרת, כבר דיברנו בפרשה הקודמת על הבשורה של יציאת מצרים, שעם ישראל עומד לתת ממצרים, והשליחות של משה, ופתאום בתחילת הפרשה, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, מה פתאום, מה האבות קשורים לסיפור עכשיו? למה פתאום השם מזכיר אותם?
טוב, כי באמת משה רבינו דיבר אל ריבונו של עולם ושלחת אותי ולא יצא שום דבר. אז אומר ריבונו של עולם, רש"י מסביר באריכות, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, הבטחתי לאברהם אבינו את הארץ, והוא לא קיבל. יצחק אבינו, הוא לא קיבל. יעקב אבינו, לא קיבל. והם לא יררו אחרי מידותיי. הם ידעו שצריך להתעזר בסבלנות, וזה לוקח זמן. באל שדי שמבטיח, אבל עוד לא מקיים. ואתם לוחצים, צריך להתעזר בסבלנות.
אז פה ההזכרת האבות נועדה לפתח את הסבלנות, ללמוד מהאבות את ההתמודדות עם הקשיים.
חבל דאבדים ולמשתכחים, חבל שהיו. צריך אמונה, צריך סבלנות, זה תהליכים מסובכים, אבל זה יהיה.
טוב, אז...
ובסוף הוא אומר, ואל שדי, הוא שמי השם לא נודעתי להם, ולכם אני מודיע את שמי. אף על פי שהאבות הם ענקי ענקים לעומתנו, אנחנו קטנים, אבל אנחנו עם. לכן אנחנו זוכים...
בזה אנחנו מדרגה יותר גבוהה.
בזה. אנחנו זוכים לגילוי, שם השם, וזה מה שאמרנו, שהשם לא רק מבטיח ומחכים, אלא הוא מגלה. עוד מעט זה יהיה.
עוד מעט. בינתיים פתאום יש לנו, אחרי כמה פסוקים, עניין של שבט לוי. זה פתאום מספרים לנו את כל משפחת משה ואהרון, זה פעם ראשונה בתורה שמה שנקרא שמים פוקוס על שבט לוי, שפתאום סופרים אותו לבד, ומפה והלאה הוא עוד הרבה פעמים יהיה לבד. זאת אומרת, זה התחלה. זה מעניין. זאת אומרת, זה כבר פה מתחיל להיות משהו אחר. שבט לוי זה התייחסות אחרת.
נכון. שבט לוי, אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, זה שבט שמקדיש חייו לריבונו של עולם, ולעבודת השם, ולחנך את האומה, תומך ואורך, לי יש חסידך וכן הלאה, יורו משפטך על יעקב, זאת רעתה לישראל. השבט לוי הוא חלק של עם ישראל, אבל חלק פנימי, הוא יחד והוא לחוד. זה מזכיר מה שחכמים אמרו על תלמיד חכם, על הפסוק ענק צברונייך. זה כזה שרשרת צמודה. מה ענק זה? נראה ולא נראה. כשאומרים את הראש רואים, מוריד את הראש לא רואים. תלמיד חכם, הוא נראה ולא נראה. הוא נראה, הוא יחד עם האומה, וגם לא נראה, גם צריך לשבת בית המדרש וללמוד תורה. אם לא יושב בית המדרש ללמוד תורה, אז לא יהיה לו אחר כך מה ללמד ולעזור ולרומם.
אז כך גם שבט לוי. חלק ולא חלק.
כן.
ומשה הוא בעצם המייסד של הדבר הזה. עד משה לא התייחסנו לשבט הזה בצורה מיוחדת. משה הוא מתחיל את זה.
נכון, נכון.
משה ואהרון.
כן, נכון מאוד. זה הפנים של האומה, תמיד, שכחתי לומר, אתה אומר, חלק ולא חלק. אז הרב קוק אומר, במאמר שנקרא התבודדות וחברתיות, חלק מהזמן נמצאים עם האומה, חלק לא נמצאים פיזית, אבל נפשית, כל הזמן נמצאים, כל הזמן חושבים מחשבות, מה אפשר לעשות בשביל האומה. אז נפשית או פיזית תמיד נמצאים.
טוב, בהמשך משה ואהרון עושים מופת בפני פרעה, הופכים את המטה לתנין, ויש משהו מפתיע שחרטומים באים, וגם הם הופכים את המטות לתנינים. אז נכון, המטה של אהרון בולע את התנינים, ואומרים שהנס היה גדול שהמטה הפך בלת התנינים, לא תנין בנת התנינים. אבל מה שמנקר ככה, אני חושב, אצל הרבה אנשים, זה שבעצם כל המופת הזה שייחסנו לו הרבה חשיבות, גם חרטומים פשוטים עושים מופתים. אז זה מערער את כל משמעות המופת. אז אולי מופת זה לא דבר כזה משמעותי, אם גם כל חרטום, או שקוראים לזה חרטום או חרטום, לא יודע, קוראים לזה, יכול לעשות מופת.
נכון. אנחנו לא מתרגשים ממופתים. הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה, אני חושב פרק ח', שאנחנו לא האמנו במשה רבינו בגלל המופתים. בגלל, או יותר דיוק, האמנו ולא האמנו. אולי זה מהשם, אולי זה קוסם.
מה המקום של המופתים? למה יש לזה כל כך הרבה חשיבות במעמד הראשון של הסנה? יש לזה חשיבות, שני מופתים ניתנים למשה ומתואמה.
לכן, מתי, הוא אומר אפילו קריאת ים סוף, כתוב הימין הוא בשם, אבל מתן תורה, התורה, לברכה יאמינו לעולם. והרבה מכן, זה לא היה לעולם. אלא, אתה צודק, זה תלוי במי מדובר. אומר הרב קוק בפירושו, אין היה ברכות דף י'. גדעון, אמרת, תעשה לי מופת כזה, מופת כזה, מופת כזה. אנשים חלשי אמונה, הם צריכים מופתים. אבל אנשים גדולי אמונה, חזקים, הם לא צריכים מופתים. הם מאמינים בשם, דבקים בשם, עם מופתים, בלי מופתים. אבל אנשים חלשי אמונה, מתפעלים עם מופתים. והתורה, היא התורה, גם של גדולי אמונה, גם של חלשי אמונה, של כל האומה. אגב, הדור שלנו, אין מופתים.
הרב, אתה אומר שהמופתים זה משהו שאנחנו צריכים לשים אותו במקומו הנכון, ולא להגזים בחשיבותו בכלל, אבל היום הרבה אנשים מחפשים את המופתים האלה, אנשים נוערים לרבנים שיש להם מופתים, שהם עושים מופתים.
כמה זה הרבה, כמה זה הרבה. בעם ישראל יש 13 מיליון אנשים. אז 1,300,000? לא. 130,000? אולי. אולי 1%. הדור הזה הוא דור רציני. אבל כל מה שעשינו פה לא עשינו במופתים. עשינו מסירות נפש, שיבת ציון מסירות נפש, בניין הארץ בעמל, הקמת המדינה בעוז ובגבורה, במלחמות ישראל, בתושייה, במסירות. זה לא נכון, זה על מעט אנשים, בסדר. קוראים לזה מנוסת התבונה. לא אמרנו שיש רבנים יודעים לעשות ניסים, אבל הנס הכי גדול זה התורה, זה המצוות, זה החסד, זה המדינה. אז צריך לראות את הניסים האדירים. גם הרפואה המודרנית זה נס עצום. אפילו פה, כל הטלוויזיה, כל ה... מכשירים האלה, זה גם
מופת.
זה גם מופת, ולא לשים לב לדברים קטנים, מוזרים, אקזוטיים.
עכשיו הדו-שיח הזה בין פרעה למשה הוא מאוד מעניין. משה מדבר עם פרעה שנלך למדבר ונזבח שם 3 ימים לאלוהינו. למה משה לא דופק על השולחן ואומר, שלום פרעה, אנחנו הולכים? מה הסיפור הזה של שנלך 3 ימים במדבר? מה זה כל התהליך הזה?
זה נכון. למה לא לומר, הולכים?
כן, שלום.
ואחר כך לא חוזרים וזה. הרן, רבינו ניסים גרונדי בספר דרשות הרן אומר, שפרעה אמר, הוא לא מעיז לדפוק על השולחן, אז הוא חלש. וגם שכחתי לומר, אחרי 3 ימים, כביכול התבלבלנו.
כן.
סגר אליהם עם מדבר.
נבוכים הם בארץ.
אז עכשיו נרדוף אחריהם, רדפו אחרינו, ואז משה רבינו נתן פקודה לחזור אחורה, ואז נכנס לים, והם הלכו אחרינו, נפלו במלכודת, כמו שכתוב, כאשר זדו עליהם.
אז כל הססנות הזאת בעצם נועדה למשוך את המצרים לתוך המלכודת של קריאת ים סוף בהמשך.
מידה כנגד מידה. אתם התבעתם את התינוקות ביור, גם אתם תתבעו. זה מלכודת. גם מה ששאלנו בגדים, שאלנו דברים. למה שאלנו? מגיע לנו מזכורת, נדפוק על השולחן, ניקח. לא, שאלנו. אז הם הלכו ולא מחזירים, נרדוף אחריהם. הם לא מעיזים לומר. כל זה לטמון למלכודת.
זאת אומרת, כל היציאה הדרגתית המאוססת כביכול, היא נועדה בשביל למשוך אותם.
זה תרגיל, ככה אומר הרן.
עכשיו, מה עם הנושא של המכות? גם פה יש משהו לא בבת אחת, אלא במכות קטנות. זאת אומרת, 10 מכות, ושוב שאלת הטעם, למה 10 מכות? למה לא מכה אחת חזקה נגמור את הסיפור? בשביל מה המשחק הזה?
אם הקדוש ברוך הוא יכול להוציא גם בלי מכות.
גם בלי מכות.
אלא מכות כתוב בכל הפסוקים. למען ידעו, כדי שילמדו, שיש ריבונו של עולם, ואני בכל הארץ, וגם יפלא שיש אפליה בין עם ישראל וגויים, זה כדי ללמדנו, זה 10 לימודים מודרגים כדי להבין את הדבר. אבל ודאי ריבונו של עולם יכול לעשות במכה אחת.
אז על הדרך אנחנו במכות בעצם מרוויחים עוד רווחים.
השם מרגיל אותנו לאט לאט, חינוכית, לדעת שאנחנו עם ישראל, המכות מפרידות אותנו לאט לאט מן המצרים, נפשית, מחשבית, ומלמדות אותנו שריבונו של עולם אין כמוהו בכל הארץ.
אז מה זה אותנו? בעצם מה שהרב אומר פה שאולי המטרה העיקרית של המכות זה בשביל להעביר מסר לבני ישראל ולא לפרעה?
כן, זה ללמד אותנו, גם את המצרים, למה לא? אבל
על בעיקר, הדרך, אבל גם לחנך את בני
אותנו.
ישראל, להעביר מסרים לבני ישראל דרך
כן,
המכות.
כן, זה ללמד אותנו, לחנך אותנו. אמנם אפשר גם ללמד באופן מופשט, אבל אם איך קוראים לזה? עבודה מעשית.
כן. אבל אם אנחנו מדברים כבר על באמת לחנך דרך המכות, יש שאלה מפורסמת על פרעה. פרעה הרי כתוב שהשם הכביד את ליבו, שזה דבר מאוד קשה. התשובות הן גם מפורסמות, אבל זו שאלה מאוד קשה בסך הכל. בחירה חופשית, אנחנו יודעים על היסוד הזה באמונה, בחירה חופשית, ופה בפירוש השם הכביד את ליבו. איך מסבירים?
טוב, אתה צודק. אבל מה שיש פרעה חופשית, זה לא בגלל שאנחנו יותר חזקים ריבונו של עולם, אלא השם רוצה שאין לו בחירה חופשית. אומר הרמב״ם, לפעמים, העונש זה שאין לו בחירה חופשית. יכולים להיות כל מיני עונשים, עונש בעולם הזה, עונש בעולם הבא, עניות, מחלות, וזה העונש. גם רש"י מזכיר, 5 פעמים הראשונות, הוא הקשה את ליבו.
כן, ואחר כך זה הקדוש ברוך
הוא. אחרי מה, פרעה עשה לנו כל הצרות האלה, ואחר כך יעשה תשובה. זה מזכיר היטלר, יימח שמו, שהוא לא נכנע, ובעלות הברית נכנסו, וחיסלו ברלין, בית אחר בית, והוא לא נכנע, רק כשהגיעו קרוב לבונקר שלו, הוא התאבד. נהרגו 2 מיליון אנשים, וברלין היה גיא חורבות. גם פה, הקשה השם את ליבו, כדי שיקבלו עונש.
אבל איך אנחנו יודעים באמת מתי השם הכביד ליבו של אדם? הרי בתורה זה כתוב לנו, אצל פרעה זה כתוב לנו, אבל הרב מביא דוגמה מהיטלר, אפשר להביא כל מיני דוגמאות בהיסטוריה ולדון עליהם, לא תמיד. זה בעצם לדון לזכות לפעמים את הרשע להגיד שהשם הכביד את ליבו. ויותר מזה, בן אדם יכול, אני אלך צעד קדימה, זה מסוכן מאוד, בן אדם יכול להגיד, השם הכביד את ליבי, אני לא מסוגל לחזור בתשובה, השם הכביד את ליבי, זאת אומרת, מה? זה משהו שזה כלי מסוכן להגיד שנשלל את הבחירה החופשית.
נשלל את הבחירה החופשית של היטלר ושל פרעה, לא שלנו.
זה רק במקרים קיצוניים.
כן, ודאי, זה יוצא דופן, לא שלנו, אנחנו, יש לנו בחירה חופשית.
אז אי אפשר להשתמש בזה בתור תירוץ.
בתור תירוץ, נכון. זאת הייתה התיאוריה של זמרי בן סלו. אתה רוצה לחטוא, אז תעשה את זה בסתר. למה לעיני כל ישראל?
כן.
זמרי בן סלו אמר, זה יצר כל כך חזק, אין לי שליטה. לכן נסע לפני כולם כדי להוכיח. אמר פנחס, זה לא נכון, והרג אותו.
אז הוא הפנים את זה טוב.
כן, זה חינך.
כן. טוב, אז אנחנו אמנם עדיין בהכבדת הלב וב-10 המכות, אבל שבת הבאה,
זה רבי צדוק מסביר את זה בספר צדקת הצדיק.
על זמרי בן סלו.
כן.
הבאנו גאולה לעולם. אנחנו את הכבדת ליבו של פרעה ואת 10 המכות נסיים בפרשה הבאה. אנחנו נשארים במתח, לא יוצאים ממצרים עדיין. זה יקרה רק בפרשת בו. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים ולצופות, ואתם מוזמנים להמשיך איתנו גם שבוע הבא ולצאת ממצרים בפרשת בו.
שלום.
שלום.